לטעות זה אנושי. כתבתה של גילי איזיקוביץ, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. בעוד כמה ימים, אם לא יהיו שינויים של הרגע האחרון, יעלה פרופסור דן אריאלי למטוס וינחת בוונקובר. נסיעות תכופות הן עניין של מה בכך בשגרת יומו, אבל זאת עומדת להיות חוויה חדשה. בקנדה יצולם באותו הזמן פרק הפיילוט ל-The Irrational, סדרה המבוססת בחופשיות על חייו. אריאלי הוא כבר מזמן לא עוד חוקר אפרורי באקדמיה, ואפילו בבית קפה משעמם אי שם ברמת גן, הוא נהפך במהירות ליעד עלייה לרגל למי שמבקשים לומר לו תודה. אבל סדרת טלוויזיה, ועוד כזו המופקת על ידי אולפני יוניברסל ומיועדת לשידור ברשת NBC, היא פסגה השמורה למתי מעט. והוא, ששימש כיועץ לכתיבה, גילה שגם מחקרה ומקור השראה, ויותר מכך, המראה של מכון המחקר שלו באוניברסיטה, המהפכה בדירתו, שנראית כאילו התפוצץ בארון, ואורח חייו הכללי. זה התחיל מפרויקט שעשיתי פעם ל-FBI, הוא מספר. בסדרה זה לא אותו פרויקט, אבל הפרופסור בא הוא גם חוקר, גם מייעץ וגם מלמד. בפיילוט יהיה סיפור של הודעה בפשע שהוא חושב שהיא כוזבת. סדרה מז'אנר מומחה לתחום אקזוטי שעובד עם הממשלה? כן, הוא מחייך. אחד הכותבים הוא סם באום, שכתב את שקר לי, Lie to me, המבוססת על מחקר הבעות הפנים הזהירות של פול אקמן. זה מאוד כיף, והתהליך היה מעניין. אני תכננתי את המחקר שהוא עושה. הם שאלו אותי על העמדות הפוליטיות שלי ורצו לראות תמונות של הדירה שלי ושל המשרד שלי. יוצרי הסדרה לצד באום הם אריקה מיטמן, ממפיקי ויוצרי אלמנטרי ודקסטר, ומרק גופמן, שהיה בין יוצרי הבית הלבן, סטודיו 60 וסליפי הולו. ואת בן דמותו של אריאלי, שיקרא אלק בייקר, יגלם השחקן האפרו-אמריקאי ג'ס אל מרטין, ששיחק בחוק וסדר. אני רוצה לשאול אותך על המעבר ממעמד של איש אקדמיה במוסדות הכי נחשבים ובדרכים הכי שמרניות לסטטוס של סופרסטאר, ועל המוטיבציה להגיע מפה לפה. לא הייתה לי שום מוטיבציה להגיע מפה לפה. לא סביר. אף אחד לא מתגלגל בטעות למה שקרה לך. צריך מאוד לאהוב את זה. יכול להיות. לאהוב את מה? לאהוב להיות מפורסם וידוע, חשוף על הבמה. לא תכננתי את זה, ובהתחלה לא עשיתי שום דבר כדי לרצות את זה. הספר הראשון שלי שינה לי מאוד את החיים, אבל כתבתי אותו כקפיצת מדרגה לקראת מה שרציתי באמת לכתוב. לא אמרתי מעולם לפני כן, אני רוצה להיות דמות ציבורית של אינטלקטואל, איך אני מגיע לזה. אני מאוד נהנה לחשוב ולשנות לאנשים את החשיבה, אבל המוטיבציה שלי לא הייתה להיות מפורסם. מצד שני, הבחור שהיה כאן וניגש לומר שלום ותודה, לא אכחיש שזה כיף. בהרצאות טט שלך נראה שאתה פשוט פורח. הרצאות בכלל הן מסע משותף. אני חושב על עצמי כמדריך תיירים, והמטרה שלי היא לגרום לאנשים לחשוב אולי אחרת. אני אוהב ונהנה מלנסות להצחיק, מלגרום לאנשים להתעניין ולטעות או לחשוב מחדש על נושאים. אני נהנה מההפעלה הזאת כמו מורה. זה החליף את העניין האקדמי שלך? מה משרת את מה בעצם? אני לא מרגיש שמשהו משרת את הפרסום. אני כן מרגיש שהעניין שלי נהיה יותר שיפור המצב האנושי מאשר עניין אקדמי נטו. בשבע השנים האחרונות המחקר שלי הוא מאוד יישומי. אי אפשר לפרסם אותו בז'ורנלים אקדמיים, הוא לא מספיק מעניין, אבל הוא מעלה את אחוז החיסכון של אנשים עניים ב5%. זה קשה וסיזיפי, זו עבודה עם בנקים ומוסדות. בגיל 55 נהנה אריאלי ממעמד שכמעט אינו דורש הקדמות ורקע. לא שקשה להיחרד בזיכרון כשניחנים במראה שלו, אבל דומה שאין בה נמצא דמות אינטלקטואל זכורה ממנו. אריאלי הוא כנראה נער הפוסטר של הכלכלה ההתנהגותית, הסופרסטאר של חקר קבלת ההחלטות, ומי ששילוב של היסטוריה אישית כואבת וקריירה מזירה הפך אותו לפנומן. אם נרצה, ראש בראש עם יובל נוח הררי, במונחי ייצוא ישראלי אינטלקטואלי בולט. הוא נולד בניו יורק וגדל ברמת גן וברמת השרון. כשהיה בן 17, בשעה שהתכונן לטקס בתנועת הנוער העובד והלומד, התפוצץ לידו זיקוק מגנזיום. הוא נכווה ב-70% מגופו, קביעות מדרגה שלישית, שהביאו איתן 3 שנים איומות של אשפוז וטיפול מייסר בבית החולים. אחריהן, היה לאדם אחר. במבט מהצד נדמה שמשם עצה לו הדרך להישגים והצלחה. הוא סיים תואר ראשון בפילוסופיה ופסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב, והמשיך לגמות תארים. דוקטור בפסיכולוגיה קוגניטיבית באוניברסיטת צפון קרוליינה, ובסוף שנות ה-90, אחרי מפגש גורלי עם דניאל כהנמן, זוכה פרס נובל וממייסדי תחום הכלכלה ההתנהגותית, תואר דוקטור נוסף במנהל עסקים באוניברסיטת דיוק. במשך עשור, בין 1998 ל-2008, כיהן כפרופסור ב-MIT, מהיוקרתיות שבאוניברסיטאות בארצות הברית ובעולם. מ-2008 ועד היום הוא מחזיק בקתדרה ומכון מחקר בבית הספר לעסקים באוניברסיטת דיוק בצפון קרוליינה. שני העשורים האחרונים מתאפיינים במיוחד בהרחבת תחומי העיסוק שלו. לא רציונלי ולא במקרה, ספרו הראשון מ-2008, שיצא בישראל בהוצאת מטר, היה לרב מחר שנחת בחנויות ובתודעת הקהל ברגע קריטי. מסביב היכה ללא רחם המשבר הכלכלי העולמי, כאילו כל היגיון ניטל מהעולם ועל המדף הונח מדריך להבנה של נבחי המוח הלא רציונלי. מכאן קצרה הדרך לרשימת רבי המחר של הניו יורק טיימס, לתרגום ל-30 שפות ולמחירה של יותר ממיליון עותקים. שנתיים אחר כך יצא ספרו השני, לא רציונלי אבל לא נורא, ראה אור בעברית ב-2011, הוצאת דביר. וכעבור שנתיים, האמת על באמת, שתורגם ל-40 שפות ונמכר גם הוא במספרי ענק. אריאלי המשיך לפרסם ספרים בכל שנתיים או שלוש. לאחרונה חרג מעט ממנהגו ופרסם את מחשבות מופלאות, ספר קומיקס שנועד עקרונית לילדים, ומפרט מסקנות ממחקריו ויישומן בדילמות יומיומיות, מהמתנה שרצוי לתת ועד חלקם של בני אדם יחידים במשבר האקלים. הספר שיצא בהוצאת ידיעות ספרים הוא עוד פרק במפעלותיו של אריאלי המתקיימים בדפוס וסביבו, בהם הרצאות TED ונסיעות לטובת ייעוץ לממשלות וחברות ענק. קיימה, חברת הייעוץ שהקים ועומד בראשה, מעורבת במיזמים ומחקרים שנועדו לעצב ולטייב התנהגות. בארץ למשל, הוא מעורב בתוכנית חיסכון לכל ילד, בפרויקט ממשל זמין, ואפילו בקיצור זמני ההמתנה לשירותי רפואה מקצועית, דרך שיתוף פעולה מוצלח עם קופת חולים כללית. הפרויקט האחרון הזה, אגב, חזר ועלה בהרצאה של אריאלי בפני עובדי מרכז החדשנות של הקופה, בוקר אחד בחודש שעבר. זו לא הייתה ההרצאה היחידה שנקבעה לו באותו היום. נדמה שאריאלי נמצא באופן קבוע במסע דילוגים בין קהלים, מספר על ניסיונו ומחקריו, מדבר על חולשות אנושיות, עצלות ממארת בראשן, ועל הדרך שבה ניתן להתאים את הסביבה למגבלות כדי להיטיב את החיים האנושיים. אריאלי, כך נדמה, מגיע שוב ושוב למסקנה שבני אדם, כמין, הם עצלנים ופועלים בצורה לא הגיונית, גם אם המידע נתון בידיהם, כי הנוחות חזקה מכל דבר. ואולם, אם המציאות תעוצב בהתאם לכך ומתוך מודעות לכשלים האלו במוח האנושי, התוצאות יהיו טובות יותר. כך, למשל, אם מגירת הירקות תצוץ לעינינו מיד כשנפתח את המקרר, סביר להניח שנאכל יותר ירקות. אם שולחן העבודה שלנו יהיה מכוון לעמידה, נעמוד יותר. ואם אנשים יקבלו SMS של תזכורת לתור שלהם למומחה, עם אפשרות לענות מיד אם הם מתכוונים להגיע או מבטלים את התור, שירותי הרפואה יתייעלו. כי אי אפשר לצפות מאנשים להתאמץ להודיע או לזכור שאם הם לא מגיעים, הם מבזבזים תור שמישהו אחר יכול ליהנות ממנו. בדרכים דומות אפשר להניע אנשים לחסוך יותר, לאכול בריא יותר, ועוד ועוד. אז בעצם, לפי מחקריך, בני אדם הם לרוב עצלנים ולא חכמים או מתאמצים במיוחד? יש בזה גם חמלה? אתה אוהב אנשים? אני מאוד אוהב אנשים, ואני חושב שאני מסתכל על המוגבלות שלנו ויודע שבמערכת אחרת אפשר להוציא מאיתנו יותר. אני מסתכל על הבזבוז האנושי. מה שמעניין אותי הוא למצוא את המקומות שבהם אנחנו לא מגיעים למלוא הפוטנציאל שלנו. אני לא חושב שאפשר לקחת אנשים ולעשות אותם פחות עצלנים, יותר אינטליגנטים ופחות מבוססי רגש, או לגרום להם לקרוא משהו לעומק. אבל אני כן חושב שאפשר ליצור מערכות אחרות, למשל מערכות המדיה הדיגיטלית. פייסבוק היא מערכת שמוציאה מאנשים הרבה רוע, ואפשר לתכנן אותה אחרת. אבל אין עניין. אני חושב שנגיע לזה. עוד נושא, מזון. פיתחנו מזון שהוא לא בריא לנו. אנחנו כמין לא מועדים להשמנת יתר, אבל עלינו על מסלול כזה שלא חשבו עליו לעומק, ולא הבינו באמת איך זה עובד. נעשו טעויות עצומות בדרך. חשוב להבין את המוגבלויות האנושיות כדי להבין איזו מערכת אנחנו רוצים ליצור, בשביל להוציא יותר מאיתנו. במקום לתקן בני אדם, לתכנן מחדש את העולם. כן, נכון. נורא קשה לשנות אנשים, אבל אני כן רוצה תוצאה יותר טובה, והדרך הנכונה לעשות את זה היא לשנות את המערכת. עד כמה הטקטיקות האלו ישימות בחיי היומיום שלך? זה תמיד עניין אותי, האם אתה עושה מניפולציה כזאת על אנשים בחיים שלך? מאוד, הוא אומר בפנים חתומות. עבדתי על הרגלים שאני רוצה לאמץ, בבריאות, איך לאכול ואיך לתקשר עם אנשים. אני מתעניינת במניפולציה, על אחרים. האם אני מנסה לשכנע אנשים במשהו נגד רצונם? נגד נטייתם הטבעית הראשונית. דבר שאני ער אליו מאוד הוא שאנשים אוהבים מאוד את הרעיונות שלהם. או שאני רוצה שמישהו יאמץ איזשהו רעיון, אני אנסה לגרום לו לחשוב שזה בעצם הרעיון שלו. אני גם מבין עד כמה אמון חשוב, אני משקיע הרבה בבניית אמון במערכות יחסים. יש כמה טקטיקות חשובות בבניית אמון, נגיד לפתוח שיחה בגילוי לב, וחשיפה של פרט רגיש עליי, למרות שלא אמרתי משהו שחושף אותי באופן פגיע. אלא שתהיות בנוגע לאמון התעוררו סביב אריאלי בקיץ האחרון, עם הופעה דיווחים על בעיות בנתונים במחקרי עבר שלו. במקרה הראשון ניסה חוקר מאוניברסיטת הונג קונג לשחזר ניסוי שאריאלי כתב עליו במאמר מ-2004 ועוסק בקשר בין עבודה לשכר. בתגובה לאי התאמות סטטיסטיות שמצא, פרסם כתב העת Psychological Science אזהרה בנוגע לנתונים שבהם השתמש אריאלי במחקר. מקרה מפורסם יותר עלה ימים אחדים אחר כך ונגע למחקר משנת 2012 שנעשה בשיתוף פעולה עם חברה לביטוח רכב והתבסס על נתונים שמסרה. חלקו של אריאלי במחקר נגע לשאלה אם חתימה על הצהרת אמירת אמת בראש מסמך ולא בתחתיתו תגרום ללקוחות לשקר פחות. על פי הנתונים שקיבל, התשובה לכך הייתה כן. אלא ששישה ניסויים שונים שביקשו לשחזר את הממצא, כשלו. הבלוג המדעי דאטה קולאדה מצא לכאורה עדויות חזקות לזיוף נתונים, והכותבים ציינו שלוש אפשרויות. או שהזיוף בוצע בידי חברת הביטוח, או שמישהו במעבדתו של אריאלי סרח, או שהיה זה אריאלי עצמו. חברת הביטוח סרבה להגיב לפרשה. כעבור כמה ימים פרסם האתר המקום הכי חם בגיהנום, כתבה נוספת על בעיות לכאורה באמינות של אריאלי. לפי הכתבה אריאלי לא ביקש אישור מראש כמתבקש לביצוע מחקר שערך במעבדתו כשעבד ב-MIT. הניסוי עסק באופן שבו תמחור גבוה משפיע על סביות הרצון של אנשים וכלל מתן מכת חשמל לכ-80 נסיינים. הוא הוביל להשעייתו לשנה ממחקר ולבסוף לעזיבתו את האוניברסיטה ב-2008. בוא נדבר על שערוריית הקיץ האחרון. היו הרבה דברים לא נכונים בדיווח. ב-2009 או 2010 קיבלתי בסיס נתונים מחברת ביטוח. שמחתי עליו לגמרי. העברתי אותו לאנשים ולמי שעבדתי איתם על המחקר. פרסמנו את המאמר ובדיעבד התברר שמשהו לא בסדר בנתונים האלה. לפני שנתיים פרסמנו מאמר המשך שבו אמרנו שהבחנו שמשהו לא היה בסדר. משהו ברנדומיזציה לא היה תקין. שמנו את זה במקום שבו אפשר לבדוק אם מישהו מוצא טעות ומישהו מצא טעות. מה חשבת כשזה התגלה? זה מאוד חרה לי ולא הצלחתי להבין איך זה קרה. לתומי חשבתי שבאקדמיה יגידו, אוקיי, קורים דברים רעים, טוב שתיקנתם את זה ובואו נבין איך מונעים מדברים כאלה לקרות שוב. לגמרי הייתי בטוח שכולנו עם הפנים הלאה ולשיפור. זה מאמר אקדמי שאני הייתי בו הכותב הרביעי. באקדמיה יש חוקים, מי אחראי למחקר. מה קרה לכותב הראשון? כותבת. כלום. שמה לא עלה. הרעיון שישבתי ושיבשתי היה מוזר. היו לי גם שנים רבות של מחקר בהמשך, כך שהעליהום הפתיע אותי מאוד ופגע בי. באמת הופתעת? ממש הופתעתי. אני פחות מופתעת. הייתה ויש לי תחושה שמשהו בפרסונה שלך, חייבת פרסום ואולי תבסיות אפילו, יזמין ביקורת. איזו תחושה של תפסנו אותו. באמת? אני לא חושב שיש בי דבר מה תבסי. אני לא מרגיש ככה. התחושה שלי היא שאנחנו מנסים לקדם את המדע, להבין מה קורה. זה כל כך לא אני. לטעות זה בסדר, והעלינו את הנתונים לענן כי בעצמי לא הבנתי מה לא בסדר. רק שמשהו לא בסדר. אבל מה האינטרס של מישהו לשחק בנתונים? אם את שואלת אותי מה אני חושב שקרה, זה הניסוי זניח, גם לי וגם להם. היה מישהו בדרג נמוך שהיה אחראי לשלוח את המעטפות, לקבל את הנתונים, להכניס אותם למחשב ולהכין את בסיס הנתונים. רוב הסיכוי שהמישהו הזה עשה איזו פשלה וניסה לחפות עליה. זה שאני לא עשיתי את זה אני יודע. זה שאף אחד במעבדה שלי לא עשה את זה, אנחנו לא ניתחנו את הנתונים, זה לא זה. האם אחד הקולגות שלי עשה את זה? אני לא מאמין. רוב הסיכויים שזה באמת מישהו ששלח מעטפות וקיבל בחזרה, ואז הבין שלא שלח מספיק מעטפות וניסה לחפות על הטעות שלו. הרבה מהטעויות קורות בניסיון לחפות על נתונים. תראי, זה קרה. טעויות קורות. צריך ללמוד מהן. אני לא בטוח מה למדתי מזה אפילו לצערי, כי אני לא יודע איך זה קרה. וכיום אנחנו בעולם אחר. היום לא הייתי עושה שוב ניסוי שבו מישהו צריך להכניס ידנית נתונים. אני יותר מעורה בכל מחקר. לצערי, הרבה אנשים החליטו שזה אני בלי עדות. גם לפי סטנדרטים אקדמיים זה מוזר. יש כותב ראשון, שני, שלישי. אני מספר 4, והחמישי היה יועץ לדוקטורט של הכותבת הראשונה, שזה היה הדוקטורט שלה. לא ניתחתי את הנתונים. והאשמות הפתיעו אותי. גם בעולם האקדמי וגם בעולם הלא אקדמי. איך אנשים קופצים למסקנות? וכל עניין ההשעיה שלך לשנה גם מתחבר לזה. כן. נוצר איזה דימוי של מישהו שאולי טיפה מעגל פינות, מחליק סטנדרטים. בנוגע לאי הסכמות שלי עם ועדת האתיקה ב-MIT, מסובך יותר להבין מה קרה. אני הגשתי בקשה לקבל אישור לעשות ניסוי שיש בו גרימת כאב, וקיבלתי. אם לא הייתי מקבל אישור לזה והייתי עושה, היו זורקים אותי מיד מהאוניברסיטה. אין דבר כזה, זה לא יעלה על הדעת. קיבלתי אישור לניסוי, ואחרי שהרצתי אותו על כמה נבדקים, רציתי להעלות את סכום התגמול שניתן למשתתפים. הגשתי בקשה לשנות את הפרוטוקול. לא היה בשום דבר שקשור לתהליך, לפרוצדורה שכבר אושרה, על הכאב. את מה שקרה בהמשך מתאר אריאלי כקצר בתקשורת. הוא סבר שהאישור ניתן לו מיד וגילה ימים שמסמך המשך ובו שאלות נשלח אליו. בלי שום קשר הגיעה נבדקת שהרגישה שהיה לה כואב מדי והתלוננה, למרות שלפי מה שהיא חתמה עליו היה ברור שהיא יכולה לצאת באמצע. ואז ביקשו ממני לשלוח את הפרוטוקול וחזרו אליי. אישרנו את הפרוטוקול ההוא. מה זה? אני עניתי שביקשתם לשנות והם הודיעו שהם שלחו שאלות. היה דיון של מי צדק ומי לא, כי את המכתב שהם שלחו לא קיבלתי. עונשי היה ששנה לא אוכל לאסוף נתונים. לא הדיחו אותי, יכולתי להמשיך לעשות מחקר. מה שלא יכולתי היה להמשיך לאסוף נתונים. זה היה עונש מוגזם, אבל זה הסיפור. הוויכוח שהיה לי הוא לגמרי בשוליים של האקדמיה. אולי הם שלחו לי מכתב ולא שמתי לב, אבל מחקר בלי אישור לא הייתי מדמיין לעשות דבר כזה. מאז שזה פורסם אני בשיחות עם החבר'ה ב-MIT ומבקש מהם לשלוח לי את הפרוטוקול. שלחו לי צילום מסך שבו רואים ששנה לפני כן היה לי אישור. את הפרוטוקול עצמו אין לי. אתה חושב שיש סיכוי שמתישהו תתגלה עוד תקלה כזאת? בטוח. מחפשים אותי הרבה שנים, זה לא חדש. האם עשיתי עוד טעויות? בוודאי, אני עושה המון, וכשעושים הרבה עושים טעויות. אני סומך על אנשים ועובד עם המון אנשים, ואם יאשימו אותי בכל טעות שעושה בן אדם סביבי, יש ודאות של 100% שימצאו. אני יודע שלא התכוונתי לעשות שום דבר, שלא נעשו טעויות בכוונה, אבל האם נעשו טעויות? אין לי ספק. אני מסתכל על המנגנון הזה מבפנים כרגע, על הנטייה למשוך למטה ולהוריד את מי שמושך תשומת לב. אני מופתע. זה גרם לך לפקפק בעצמך? לא ממש, כי הרעיון שישבתי וזייפתי נתונים הוא בדיוני בעיניי. לא זייפת, אבל אולי חיפפת קצת, כי הנוקדנות האקדמית משנית לרצון בהישג. בכותרת. אלו שני דברים שונים. המילים להחליק או לחפף זה נורא והיום. אני לא יכול לדמיין את זה קורה. המניע שלי הוא לא לכתוב מאמר, אלא להבין תופעה. אני לא יכול לדמיין את הדבר הזה, להתעלם מהאמת. מצד שני, אני סומך על אנשים שאני עובד איתם. אחת השאלות שעלו אחרי האירוע הזה היא האם אני מפסיק לסמוך על אנשים. והתשובה הייתה לא. אני בטוח שיהיו עוד טעויות. אי אפשר לעשות בלי לטעות. למרבה העוגמה, למשבר של הקיץ האחרון קדמה הכנה נפשית יסודית בדמות מערכה שמתרגשת על ראשו של אריאלי זה כשנתיים. עם תחילת הקורונה ייעץ לכמה גופי ממשלה בגיבוש מדיניות ההתמודדות עם האתגר ועידוד ההתחסנות. אלו הפכו אותו ליעד לחיציהם של מתנגדי חיסונים. כמויות סתנה בלתי נתפסות הומתרו עליו, לרבות סרטונים שבהם הולבש מדי נאצים, שברי ההרצאות שלו הולחמו בעריכה ויצרו אותו מחדש כמפלצת, תאבת נקם. דברים שאמר אי אז הוצאו מהקשרם והוצגו שוב על רקע מוזיקה של וגנר. מבין כל הנושאים שעולים בשיחה, ברור שזה מכביד עליו במיוחד. מייסר אותו ממש. אנשים צועקים עליי ברחוב, קוראים לי רוצח ופסיכופת. אני מקבל איומי מוות והכינו עליי סרטונים איומים. אחד מהם טוען שבגלל שנפצעתי אני שונא את האנושות ורוצה שכולם ימותו. סרטון אחר ערך הרצאה שנתתי ב-2017 על חדשנות ברפואה, שבה עשיתי משהו שנשען על הרעיונות של הצעה צנועה, של ג'ונתן סוויפט. מאמר הדעה הסטירי והחריף של מחבר מסעות גוליבר האירי, שבו הציע בשם בדוי כי הדרך להתמודד עם העוני והילודה המוגברת באירלנד, הוא שהאירים יאכלו את ילדיהם. עשיתי את הגרסה שלי. בואו נעט אמבולנסים, נעודד אישון, נעלה חרדה. זאת פרודיה שמטרתה להבין שאנחנו לא באמת מצליחים לעשות רפואה מונעת טובה. זה מופיע באתר כבדיחה. זה ברור שזאת בדיחה. ברור למי? בדיוק. זה היה ב-2017 ואת יודעת כמה סרטונים יש שבהם אני במדי נאצי אומר את הדברים? באסון בהר מירון האשימו אותי בזה שאמבולנסים הגיעו מאוחר. אני קם בבוקר ומרגיש שאני משרת את אזרחי העולם ובטח את אזרחי המדינה וסופג חשד במניעים שלי. זה קשה, אבל אני מנסה להסתכל על זה מהצד ולחשוב מה אני לומד. אני חושב שהכותרות פשטניות, שאנשים ממהרים לשפוט, שיש משהו ברצון לראות רע בכל דבר. אני לא מבין את זה. מתנגדי חיסונים העצימו את החוויה הזאת. לא ישנתי בהתחלה, ניסיתי לדבר איתם ולשכנע, ונכשלתי כמובן בגדול. הרעיון שמישהו חושב שיש לי מטרות להרע ממש מפריע לי. התיאוריה שלי על עצמי היא שאני אדם טוב. תכתוב על זה ספר? זאת הדרך שלי להתמודד עם דברים, לנסות להעמיק ולהבין אותם. אני צריך לבדוק אם יש לי דברים מעניינים מספיק לומר. הסיפור עם מתנגדי החיסונים מצד אחד החליש אותי מאוד, ומצד שני חיסן אותי. זה מצב מאוד שונה. באחד באמת לא עשיתי שום דבר לא בסדר, ובשני, הפרשה האקדמית, כן היה משהו, אבל מתנגדי החיסונים התחילו בערך ביולי 2020, שנה לפני. הייתה לי שנה של שנאה שהייתה כאין הכנה, והייתה לי בהתחלה תקופה רעה נורא. לא ישנתי והיו לי ביוטים. מה למדתי מזה? אני לא יודע. הרצון שלי לשתף בדברים גדולים שאני חושב שהם משמעותיים, ירד. את הביטוי לטראומה היסודית שלו שחווה בצעירותו, אריאלי נושא על פניו ממש. זקנו החלקי, שגדל פרא לפני 5 שנים בטיול ונשאר כאות לקבלה עצמית ועידוד אחרים לקבל את עצמם גם הם, היה לסמל המסחרי שלו. מה זה עושה למוטיבציה של בחור צעיר כל כך, כמעט רק ילד, להיות 3 שנים בבית חולים, לחוות כאב נורא ולחזור לחיים שונה כל כך? יש לזה כמה תשובות בכמה רבדים. ברמת הכאבים שחוויתי בהתחלה אין שום חשיבה לטווח ארוך, רק על איך גומרים את הכאב כרגע ולא שום דבר נוסף. כל מה שחשבתי היה מתי הזריקה הבאה וכמה אני מפחד מהטיפול הבא. כשנה וחצי אחר כך הייתה תקופה מאוד קשה שבה ניסיתי להבין כמה קשה נפצעתי וכמה כל חיי השתנו. היה קשה להבין את גודל האירוע. ואז נכנסתי למוד של שליטה. ניסיתי לקרוא ספרות, הצעתי טיפולים שונים. אחרי זה היה שלב של התכווצות הצלקות. גם הוא היה שלב מאוד קשה. דווקא בתקופה של שיפור כשאתה בטוח שזהו זה, הנפילה ושוב הכאב הם קשים מאוד. חברתית זה היה שלב שבו חשבתי שאני פשוט לא אתאים לחברה. חשבתי על הצלקות, שאף אחת לא תרצה אותי אף פעם, וגם אני, הייתה לי מלחמה עם הצלקות שלי. הסיפור של החצי זקן היה ממש בלתי צפוי. חשבתי שישאר איתו 2-3 כמזכרת מהטיול, ואז קיבלתי אימיילים מכמה אנשים שאמרו לי תודה על חצי זקן. אנשים עם פציעות שקופות, שהתביישו, גם אנשים עם קביעות. מישהי כתבה לי שהיא נכוותה ושהיא כל הזמן מחביאה. זאת לא הייתה המטרה שלי להחצין הכל, אבל החלטתי להשאיר בינתיים. זה גרם לי להכיר יותר בחוסר הסימטריה שלי, ומה לעשות שזה חלק מהסיפור של החיים שלי. זה גם גרם לי להתבייש פחות בקביעות ביד. הוא מושיט קדימה את כף ידו הימנית. כשאנשים לוחצים לי את היד זה תמיד נורא משונה. איך לוחצים כזאת יד? זה יכאיב לי? לא ברור. זה כואב? לא, אבל אחרים לא יודעים. יש מי שמרפרפים עליה וזה פתאום מזכיר לך, לחיצת היד הזאת, שמישהו לא יודע איך לגשת אליך. אבל החצי זקן, יש לו יתרון. מבחינתי זו קבלה עצמית. לקח לך עד גיל 50 לסיים להקל את כל הדבר הזה? אני חושב שזה היה מסע לא מכוון. אולי הייתי צריך לעשות את זה יותר מוקדם. השנים שהייתי הולך בחולצות ארוכות, מתגלח שלא יראו, מנסה לראות סימטרי, היו דווקא לא טובות. הייתה תקופה שהחלטתי שאוותר על צורכי הגוף. הגוף בגד בי בטירוף, טיפולים שנכשלו. אבל הרגשתי שהמוח שלי נשאר כמו שהוא. החלטתי שאני אהיה נזיר, שחיה חיים אינטלקטואליים מתוך איזו שנאה לגוף שנתנה לי את היכולת להכאיב לעצמי יותר. כיום לעומת זאת, מבחינת ההרגשה עם עצמי, אני בתקופה הטובה ביותר של חיי, הוא אומר. אשר לדרך שעשה משם לכאן, כמה דברים מעניינים קרו מהפציעה לקריירה. תחום העניין שלי נהיה אחר. התחלתי בכאב ובקבלת החלטות. כל תשומת הלב שלי הייתה על זה. אני שואב הרבה מהניסיון האישי שלי להחליט מה אני חוקר ועל מה. דבר שני הוא שההרגשה שאני לא חלק ממעגל החיים עוזרת לי להבחין יותר טוב בטבע האנושי. תמיד הרגשתי חיצוני. לא חלק, נניח. אם אני במסיבה, אני לא באמת מרגיש שאני בא. אני מרגיש שאני שם, מסתכל על האנשים, אבל לא חלק מהעניין. חייזר, אחר, לא משתלב. הדבר השלישי שהפציעה עשתה לי הוא שאני מרגיש שאני פחות צריך לחיות בסטנדרטים הרגילים. אני לא יכול לכתוב, נגיד, בטח לא בעת ועיפרון. ואם אני צריך להקליד, זה דף וחצי לפני שמתחיל לכאוב לי מאוד במפרקים בחפות הידיים. אני יודע שאם אני עובד קצת יותר, אני לא ישן בלילה מכאבים, והדיל הזה לא שווה. הפתרונות לוקחים הרבה זמן והם מסובכים ולא הכל מתאים. אני מרגיש שבגלל זה יש לי יותר חופש למצוא את הדרך שלי ולא הדרך הסטנדרטית שקל לעשות. במחקרים שלי למשל אני חושב שלא הרגשתי צורך לעבוד על נושאים סטנדרטיים אקדמיים. התחלתי לעשות ניסויים בבתי חולים, במחנות באפריקה. הרגשתי שבגלל שיש דברים שקשה לי ואני לא יכול, אני יכול להחליט יותר איפה כן לעבוד. והיה בזה רגע של שחרור. עד גירושיו ב-2019 היה אריאלי נשוי לסומדה סומי גופטה, דוקטור לכלכלה ומרצה באוניברסיטת דיוק, אמריקאית ממוצא הודי, ולהם שני ילדים, עמית בן 19 ונטה בת 16. הוא חולק את זמנו בין ישראל לארצות הברית, בערך חצי-חצי. נכונה התחושה שלי שקצת האטת את הקצב בשנים האחרונות? אני זוכרת כתבה עליך בטלוויזיה מ-2018, דני קושמרו מונה את רשימת המדינות שייעצת לממשלות שלהן, והיא ארוכה ותזזיתית. קוביד הייתה תקופה משונה, אבל גם אז עבדתי עם כל מיני מדינות, על תפקיד המשטרה, איך נותנים הנחיות, דברים ראשוניים. יש לי פרויקטים עם האום, אבל למשל היו לנו המון פרויקטים מתוכננים באפריקה שנעלמו. נראה מתי הם יחזרו. כשהתחילה המגפה עלו שאלות. לא היה לי תפקיד רשמי כיועץ, אבל התקשרו אליי לשאול שאלות, נגיד, האם להטיל כנסות על אנשים? הייתי בדעה שאסור. הבנתי שהולכת להיות תקופה של סגר והחלטתי לבוא לארץ. הייתי פה חצי שנה, ומיליון שנה לא הייתי חצי שנה באותו המקום. זה היה מעניין וקשה. הרגשתי שאני תורם. ברוב המקרים התעלמו מהדעות שלי, אבל היכולת לתת אינפוט הייתה נעימה. אני מאוד אוהב קארמה. זה אחד הדברים שקיבלתי מסומי. קארמה היא הרעיון שאנחנו אחראים למה שאנחנו עושים, ואחר כך העולם עושה עם זה מה שהוא רוצה. את מה שבאחריותנו אנחנו צריכים לעשות כמה שיותר טוב. הרגשתי שאני ייצרתי הרבה דברים טובים, למרות שלא הרבה יצא מזה בסופו של דבר. לטעות זה אנושי. כתבתה של גילי איזיקוביץ. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג.